ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט, פודקאסט על המונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה ובכן כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם ויאללה בואו נתחיל. ליאורי, ברוכה הבאה לפרק הראשון של הפודקאסט שלי, שהוא יהיה על כל מיני דברים. אני שמחה שאת כאן. את רוצה קצת להציג את עצמך?
היי, כיף להיות פה זה במובן הרחב. אז אני ליאור, יש לי כרגע 3 פרטנרים, לפי הגדרות שאולי ניכנס אליהם בהמשך, ויש לי ילד בן 11, וזהו נראה לי מה שמעניין ורלוונטי.
טוב, אז כיף שאת כאן. אני אספר שאני רציתי שתהיי כאן, אני ביקשתי שתהיי כאן איתי לפרק הראשון.
אני מאוד שמחה להיות כאן ומאוד שמחה שחשבת עליי.
ייי. והתכנסנו כדי לדבר, מאחר זה הפרק הראשון, על התחלות. התחלות זה דבר מאוד מאוד רחב. זה מעניין אותי כי אני מתחילה לעשות פודקאסט לבד, אני עושה כבר פודקאסט אחר. ייי. אני עושה פודקאסט אחר עם שותפה, נקרא שמינות מדברות, חפשו בספוטיפיי.
כן.
ואני עושה כל מיני פאנלים עם שותפה אחרת, חפשו בלינק שאני אשים בתיאור. אז הפעם הראשונה שאני עושה את זה ממש לבד, ולמרות שכאילו יש לי ידע זה עדיין מפחיד, וזה רלוונטי גם להתחלות במערכות יחסים, בגילויים עצמיים על הזהות שלנו, וכל מיני דברים. אז בואי נתחיל אולי, ואם מדברות כרגע על התחלות בכלליות, לפני שהן מתחילות כזה לדבר על זהויות והמונוגמיה, את אוהבת להתחיל דברים? כיף לך?
או, וואו, נראה לי שזה נורא תלוי במה, אבל באופן כללי כן. אני זוכרת שבתור ילדה שמעתי את הקלישאה הזאת של כזה אנשים שלא אוהבים שינוי, וזה תמיד נשמע לי נורא מוזר, כי אני תמיד שינוי היה מבחינתי משהו חדש ומסקרן. אז נראה לי שבאופן כללי אפשר להגיד שאני אוהבת להתחיל דברים, אבל מן הסתם זה תלוי בדברים. כן, זה תמיד, התחלה זה תמיד פוטנציאל, וזה כיף.
אני לא כל כך אוהבת. זה תמיד אני צוחקת על עצמי שכאילו אני מישהי שנורא אוהבת יציבות ולדעת מה קורה, ואיכשהו החיים שלי נורא רחוקים מהנורמה שבה יודעים מה קורה. אבל נגיד יש אנשים שנורא אוהבים את החיפוש של פרטנרים חדשים, את ההתחלה של הפרפרים בבטן עם אהובה חדשה, ואני כזה, לא, אני רוצה כבר לדעת שאנחנו במקום, שאנחנו אוהבות, שאנחנו בוחרות אחד את השנייה, בוא נהיה 3 חודשים קדימה.
יאללה, בוא נדלג קצת.
כן. וגם אני חושבת שיש במשהו בלהתחיל משהו חדש, בייחוד שהוא לגמרי יוצא מהנורמה, שזה כזה להסכים להיות במקום הלא יודע, להסכים להיות במקום האולי מובך, במקום של התלמידה, שיש אנשים שיודעים יותר טוב ממני, ואני כן. חושבת שזה מה שצריך להסכים להיות בו, כי זה לא בהכרח כיף.
נכון, אבל זה בא עם הרבה, לפחות מהמקום שלי, ואני חושבת שאני לא מאוד ייחודית בעניין הזה, אבל זה בא גם עם הרבה התרגשות, וכמו שאמרתי קודם גם פוטנציאל, וזה כל הדברים שעוד יכולים לקרות בהתחלה של המשהו הזה, ספציפית בעניין של מערכות יחסים, אז תמיד יש כזה המון המון התרגשות, ואולי נדבר על זה קצת בהמשך, על עניין של NRE, של New Relationship Energy, ואיך זה משפיע, אבל אולי אני קצת מקדימה את המאוחר, אז...
לא, בוא, זה לא מקדים את המאוחר.
יאללה, נצלול פנימה.
כן, יאללה, איך זה מרגיש מבחינה רגשית להתחיל מערכת יחסים חדשה?
אז יש כל מיני מחקרים שמדברים על זה ומנתחים את זה, ואני לא מומחית לפסיכולוגיה או מה שזה לא יהיה, אבל בהתחלה של קשר חדש או מערכת יחסים חדשה, וזה אגב לא מוגבל דווקא למערכות יחסים שהן רומנטיות או מיניות, זה יכול לגמרי לקרות גם במערכות יחסים אפלטוניות או חבריות, שאם אנחנו ניכנס לאנרכיית מערכות יחסים אז כבר ממש צוללים עם זה קדימה, אז במערכות יחסים חדשות יש איזה אנרגיה של התרגשות ושל פרפרים בבטן ושל פגשתי את הבן אדם החדש הזה והיא עושה לי כל כך נעים ובא לי לבלות כל רגע איתה כי אני סקרנית ואני רוצה להכיר אותה יותר לעומק ומה שזה לא יהיה, והדבר הזה הוא מאוד מתאים באנרגיה והוא מאוד משפיע על מצב רוח, זה סוג של התאהבות כזאת, אני אומרת סוג של, כי זה לפעמים ממש מה שאנחנו קוראים התאהבות, אבל זה, כמו שאמרתי, זה גם יכול להיות במצבים שהם לאו דווקא רומנטיים, וזה ממש מתאין אותנו בפרפרים האלה בבטן, ואם אנחנו מדברות על אמונוגמיה, הקשר של NRE, של האנרגיה הזאת, אז זה יכול גם ממש להשפיע על קשרים אחרים, כבר יש לי אולי בחיים, בין אם הם רומנטיות או לא, ויכולה להיות זליגה של האנרגיה הזאת. בתקווה לא לגמרי ממדרים את הרגשות שלנו בין באופן מוחלט או הרמטי, ואז יש לזה השפעות, וההשפעות האלה יכולות להיות חיוביות מאוד, ולהטעין הכל בכזה רוח חדשה של אנרגיה שתזלוג באמת לכל מערכות היחסים, אבל זה גם יכול להשפיע אולי באופן שבו פתאום מערכות יחסים אחרות יהיו פחות מרגשות, או יהיו אולי משהו חדש, וזה יכול להשפיע כאילו גם באופן כזה, וצריך לקחת את זה בחשבון ולדבר על זה ולראות איך מתמודדות עם זה, איך פרטנריות אחרות מרגישות כשאני ב-NRE עם מישהי חדשה. הרגישה שצללתי כאילו עמוק לתוך המים וכזה בלי לראות מהצדדים בכלל, אבל אפשר לחזור אחורה ולפרק את זה קצת יותר לעומק.
כן, אני תוהה איך לחזור אחורה, או האם לחזור אחורה ופשוט להמשיך, כי תכלס זה החלקים המעניינים.
כי את לא אוהבת התחלות.
וואי, זו נקודה כל כך טובה, אני פשוט לא אוהבת את ההתחלות. אז בואי נדבר רגע, אם נדבר על התחלות, אנחנו חיים בעולם שמסליל אותנו ומניח מונוגמיה. וככה במובן מסוים אנחנו צריכות לגלות את האופציה של לא להיות מונוגמיות. זה יכול להיות לגלות מבפנים, כי זה זהות וזה מה שעובד לנו ומונוגמיה עושה לנו פשוט לא טוב, וזה יכול להיות לגלות את זה מאוחר יותר אחרי שניסינו ופתאום ראינו שזה פרקטיקה שמוטטחן בעינינו. אז איך בכלל,
איך מגיעות לזה?
כן, איך מגיעות לזה? איך מתחילות? מה קורה שם בפנים?
אני מניחה שיש כאילו אין ספור דרכים להגיע לאמונוגמיה, וזה נכון שכאילו ברירת המחדל בחברה שאנחנו חיות בה, אז היא מאוד דוחפת לכיוון של מונוגמיה, אבל אני חושבת שיש הרבה אנשים שגם בתוך ברירת המחדל הזאת, ואולי הם אפילו בהתחלה לא יודעות להגדיר את זה לעצמן, אבל שבשום שלב לא הרגישו איזשהו צורך במונוגמיה. פשוט לוקח זמן אולי בגלל הברירת המחדל הזאת, להגדיר את הדברים או להמשיג אותם בצורה יותר תואמת את איך שאנחנו מרגישות. וכמובן יש מה שיותר מוכר או יותר נפוץ יחסית, שזה אנשים באמת שהתנסו במונוגמיה והגיעו מתוך זה לאיזשהו רצון לשבור את הדפוס הזה. או את התבנית הזאת, וזה יכול לבוא באמת מכל מיני סיבות. נראה לי שהיה לך משהו להגיד על זה.
אני מניחה שתלוי ממש באיזה שלב בחיים מגיעים. כלומר, יכול להיות שבאים מתוך 15-20 שנות נישואים, ומה שמגלים זה שרוצים לטבל את המיניות, לגלות את עצמנו מחדש, להתרגש, שזה סיבות לגיטימיות, אני חושבת. אנחנו עושים כל מיני מסלולי חיים שלוקחים אותנו לכל מיני מקומות. ואז מגלים שאפשר לסטות ימינה או שמאלה, לא חייבים ללכת ישר, אני בעד.
כן, אני בעד לאמץ את הסטיות הפנימיות שלנו.
בטח, כמה שיותר מהר, בוודאי. אמרתי את הכמה יותר מהר כבדיחה, אבל אני חושבת שאחד הדברים שמטרידים אותי, נגיד, בחיים שלי, זה לא בהכרח בדברים של המונוגמיה, אבל נגיד להגיע לפנסיה ואז לממש את כל הדברים שאני רוצה לעשות, בהקשר תעסוקתי, או קודם לסיים איזשהו מסלול ואז לחיות את החיים, אני כזה, לא, לא, זה לא מה שהולך לקרות, לא ככה אני רוצה לחיות את החיים שלי, לא צריך לחכות עד ש-whatever ואז לגלות מי אני. אני ממש בעד שזה יקרה כמה שיותר מהר, ומתוך הבנה של מי אני, לא ביחס לחברה, לא ביחס לאחר, לא כאנטי, אלא כמי אני ומשם לצאת. אני נגיד לא הגעתי מתוך נישואים ארוכי טווח.
אה, לא?
לא, לא, אני אחרי נישואים קצרי טווח. סתם, למי שלא מכירים אותי, אני מעולם לא התחתנתי, אני לא בעד המוסד ואני לא מתכוונת להכניס את הרבנות לחיים שלי בשום צורה. ואז הגעתי לזה את האמת כמשנית, כי לפני 8 שנים זה בערך הדיבור היחידי שהיה, בטח בארץ. אז גיליתי את זה, והייתי משנית למישהו שהיה לו קשר ראשי אחר.
רואים, נדבר רגע על מה זה ראשית, משנית.
כן, אז באמונוגמיה יש תת תחום שנקרא פוליאמוריה, שזה מערכות יחסים רומנטיות, ריבוי מערכות יחסים רומנטיות, ובתוך זה יש סוג אחד של איך לחיות את זה, שזה עם ראשי ומשני, קשר ראשי, קשר משני. קשר ראשי זה הקשר כשמו כן הוא ראשי, לעתים זה הקשר שיש איתו פתחנו, שאולי יש בו מגורים משותפים וילדים, לא בהכרח, והקשר המשני יהיה הקשר האחר.
מהצד, אני אומרת מהצד במרכאות כמובן.
כן, זה יכול להיות קשר מאוד עמוק וטוב, אבל יש לו איזושהי תקרה זכוכית שלאן הוא יכול להגיע, לפעמים ברמה הטכנית של לא נעבור לגור ביחד כי גרים עם הבעל והילדים, או ברמה הרגשית שיש הסכמות של יש גבול לכמה זה יכול להגיע. גם פה אפשר לעשות כל מיני פירוקים, אנשים חיים את החיים שלהם והמציאות והתיאוריה וההגדרות לא שוברים אחד לשני בשום צורה.
קשר משני זה בדרך כלל הקשר שישאר בארון, אם אנחנו בארון לגבי המונוגמיה שלנו.
נכון, והוא יהיה מאוד לפעמים בועתי, לא מכירים את הילדים, לא מכירים משפחה, כמה שעות בשבוע, אין בירוקרטיה משותפת, מה שמשאיר, זה גם מאוד מרגש, זה משאיר את הקשר מאוד בטוב ובלי שחיקת החיים, אבל זה גם אומר שהרבה פעמים יש גבול טכני, גבול לוגיסטי של העמקה, של זמן ביחד, שאפשר להגיע אליו. אלא אם כן עושים מעשים של לשבור את הדפוסים האלה, כמו כן להכיר למשפחה, כן להחליט שמכניסים הביתה, כן להחליט לספר לילדים. יש דברים שאפשר לעשות שם.
כן. וגם חשוב להגיד שאמרת את זה בעצם, אבל אני רוצה להדגיש את זה רגע, שזה ממש לא הסוג היחיד שיכול להיות של המונוגמיה. זאת אומרת, אפשר ממש לנהל מערכות יחסים וקשרים מקבילים, מתוך תפיסה שהיא לאו דווקא היררכית, או לאו דווקא מחלקת את הקשרים האלה לראשי ומשני, או משהו בסגנון הזה.
נכון. ובא לך להגיד עוד על איך דבר כזה ייראה?
וואו, אני אוהבת את השאלה הזאת דווקא בגלל שאין לי תשובה עליה. אני חושבת איך דבר כזה ייראה, זה מגוון האפשרויות הוא כמגוון הפוליקולות, או מערכות היחסים המונוגמיות הקיימות בעולם. אחד הדברים שאני אוהבת בהמונוגמיה זה שבעצם בגלל שזה דווקא לא ברירת המחדל החברתית, אז אנחנו צריכות, אנחנו נדרשות בעצם, וזה זה סוג של אילוץ, אבל זה אילוץ שהוא חיובי בעיניי, להגדיר את הגבולות של מערכת היחסים, גבולות גם במובן החיובי, של מה אנחנו רוצות שיהיה בקשר הזה, מה אנחנו לא רוצות שייכנס אליו, איך אנחנו רוצות שהוא ייראה, כמה פעמים בשבוע אנחנו מתראות, או האם הקשר הזה כולל לפגוש את הילדים או לפגוש את ההורים, כן מגורים משותפים, כן לינה משותפת, כל מיני דברים שיכולים להיות מחוץ לתחום, או יכולים להיות, יש אנשים שבאמת מנהלים מערכות יחסים מרובות, שכולן ההיררכיות וכולן עם קשר מאוד מאוד עמוק, אבל לא, אין שום קשר נגיד בין הפרטנרים, יש הפרדה ומידור שזה פה וזה פה וזה פה ואין, לא מורבבים. ויש מה שנקרא kitchen table poly, של כולנו ביחד יכולים לשבת לשולחן ולדבר על דברים ו-one big happy family, והכל זורם ונחמד, וכל הסקאלה שיש בין האופציות האלה, וכולל דברים שהם מחוץ לסקאלה הזאת. באמת שהמגוון האפשרויות הוא אינסופי, וזה נהדר, זה נהדר, זה אומר שההגדרות של כל מערכת יחסים הם פשוט מה שהאנשים שמרכיבים אותה מחליטים בינם לבין עצמם ומסכימים עליהם.
אני גם חושבת שממש חשוב להגיד שאין טוב יותר ופחות בדברים האלה. כלומר, בעוד שאולי לכאורה היינו רוצים שכולם יאהבו את כולם, יסתדרו עם כולם, משפחה אחת גדולה, יכול להיות שזה משהו שלא מתאים, או ניסינו ולא עובד, או לא מתאים לבן אדם שאולי מאוד אוהב את הפרטנרים, את הפרטנר שלו, אבל הוא אינטרוברט, ולא מתאים לו לפגוש עכשיו 50 או 5 אנשים בבת אחת. כלומר, ממש חשוב לשים פה את זה שהמגוון הוא באמת מגוון. זה לא טוב יותר או פחות, והדבר שחשוב כאן זה לשאול שאלות של מה מתאים לי, מה משמח אותי, מה ממלא אותי, מה גורם לי להרגיש בבית, במערכת יחסים הזו, במערכות היחסים האלו. והכיף זה לשאול שאלות ולגלות שהסיפורים המאוד מצומצמים שסיפרו לנו הם באמת מצומצמים, יש כל כך הרבה אפשרויות.
כן, זה נהדר.
אז אני חושבת שזה מוביל אותי כזה לאחת השאלות פה שכתובות לי, של מה כדאי לדעת לפני שמתחילות. ואני חושבת שאחת התשובות זה רק אתם תחליטו איך מערכת היחסים שלכם תיראה. זה לא, אין ספר. גם ככה אין ספר, כי זה לא, כי זה לא הנורמה שבה כתוב ספר שכולנו אמורים להכיר לכאורה, אבל זה אתם תצטרכו לבנות עבור עצמכם.
אני רוצה עוד רגע להתעכב על הנקודה הזאת, כי זה נכון שאמרת שאין ספר, אבל אחד הדברים שממש בולטים לעין כשיוצאות מתפיסה מונוגמית לאורח חיים שהוא לא מונוגמי, זה עד כמה הספר הזה כן קיים. הוא קיים בצורה של קודים ונורמות שאנחנו מכירות ושאנחנו רגילות אליהם, ושהן שקופות לנו. הן שקופות לנו כל עוד אנחנו חיות בתוך המונוגמיה, וכל מיני דברים מאוד ברורים לנו מאליהם, ואחד הדברים האלה זה למשל התפיסה של מה שנקרא דרגנוע של מערכות יחסים, שהכיוון שאליו מערכת יחסים צריכה ללכת בו, זה שקודם כל מכירים היום השלב אחד השלבים היותר מוקדמים כשמערכת יחסים היא נהיית רצינית, אז עוברים לגור ביחד, וזה מאוד ברור שבהמשך תהיה איזושהי תונה, או לאו דווקא חתונה, אבל איזשהו הסכם זוגיות, ומשק בית משותף, ואקסקלוסיביות, וילדים, כאילו כל מיני דברים שנכנסים לתוך הדבר הזה, ונורא נורא ברור שיש שם גם מיניות, ונורא ברור שיש שם היכרות של בן בת הזוג למשפחה, לקולגות, ויש כאילו ממש מעגל שלם של ציפיות שמולבש על איך אנחנו רואים מערכת יחסים נורמטיבית, וזה כולל דרך אגב, זה התרחב בשנים האחרונות, גם למערכות יחסים שהן לאו דווקא סטרייטיות, או לאו דווקא סיסג'נדריות אפילו, אבל כאילו יש באמת את המעגל ציפיות הזה שאף אחד לא מדבר עליו, כי הוא נורא מובן מאליו, וברגע שנכנסות המונוגמיה ופתאום צריך אשכרה להקדיש מחשבה אוקיי, האם אני רוצה שהפרטנרית הזאת תכיר את ההורים שלי? האם אני רוצה שעם הפרטנר הזה תהיה לי אפשרות לילד משותף? האם אני רוצה חשבון בנק משותף עם הפרטנרית הזאת? האם אני בכלל רוצה חשבון בנק שהוא רק שלי ואני לא משתפת אותו עם אף פרטנרית, אבל יש לי כל מיני הסדרים כספיים עם חלק מהם אולי, ועם חלק לא. וממש כל דבר הוא דורש התייחסות והוא לא מובן מאליו. זה מצד אחד דורש יותר עבודה, כי צריך פתאום לשאול שאלה על כל דבר הכי קטן, אבל מצד שני זה שם אותנו במקום של בחירה הרבה יותר מודעת, של מה אנחנו באמת רוצות ממערכת יחסים, ומה חשוב לנו שיהיה בה.
אני חושבת שהדרגנוע של מערכות היחסים, זה נושא סופר חשוב, והוא פן אחד של מה שאורנה דונת קוראת לו אוטוסטרדה של החיים. עשיתי את עכשיו קורס של אימהות ואי אימהות, שמדבר על הורות ועל הלחץ לנשים להפוך לאימהות בישראל ובתרבויות מערביות בכללי. היא מדברת שם על זה שאנחנו מוסללות מגדרית, או בעצם מינית, על ההסללה שקורית ברגע שיוצא תינוק, ואומרים, זה בן, זה בת, בהתאם לברי הרבייה, ואז יש לנו הסללה מיידית. ובתוך זה, אחרי שעשינו את מה אני אמורה לאהוב, לאהוב ללבוש ולעשות ולהרגיש, יש לי גם הסללות שהן יחסית זהות, אבל לא ממש זהות, לגבי איך אמורה להיראות מערכת היחסים שלי, שזה הדרגנוע של מערכות היחסים שם שנכנס, והוא מאוד מאוד ספציפי. אני חושבת שהדבר המעניין למעשה לצאת שמאלה ימינה באוטוסטרדה, זה שאם אני מתחילה לשאול שאלות הרבה פעמים על תחום חיים אחד, אני יכולה להתחיל לשאול שאלות על תחום חיים אחר. ואז זה גם איך נראות מערכות היחסים שלי, ואז זה גם האם אני רוצה להיות הורה, האם מתאים לי 9-5, האם מתאים לי המון דברים שאפשר לשאול. עכשיו, כמו שאמרת, זה המון עבודה, וזה ממש ממש מפחיד, כי יש סיפור חברתי למה יביא לי אושר, למה זה מימוש עצמי, ופתאום אני מספרת לעצמי, או אני מגלה שיכול להיות סיפורים אחרים, ואין לי תרחיש עתידי של איך אני ארגיש שם, אין לי סיפור של מה יביא לי שם ביטחון, ומה יהיה לי שם נעים, ואיך יראה האושר שלי בסיפורים האלה. אני צריכה לבנות אותם על עצמי, על פי התבודנות פנימית, על מה מרגיש לי, ומה שמח לי.
זה נכון, וגם אחד הדברים שנגיד מאוד מדברים עליהם בהקשר, זה קצת סטייה מהנושא, אבל אנחנו פה אוהבות סטיות. אז אחד הדברים שמדברים עליהם בהקשר של, למשל, מבוגרים על הקשת הטרנסית, אנשים טרנסג'נדרים, זה שבאמת נורא נורא חסר מודלים לחיקוי, לראות איך החיים שלנו עשויים לראות בהמשך, איך נראים חיים טרנסיים טובים. בעיקר מגוון סיבות, אבל בעיקר כי תוחלת החיים של אנשים על הקשת טרנסית היא לא גבוהה. זה נכון גם לתחום הזה, בגלל שהסיפור החברתי הוא כל כך כל כך חזק בהקשר של מונוגמיה, מאוד קשה לנו לדמיין איך נראה סיפור המונוגמי שכזה אנחנו רוצות. של הנה הבן אדם הזה חי את החיים כמו שאני רוצה לחיות, וזה המודל החיקוי שאני רוצה לממש בחיים שלי, עם שינויים קטנים. וזה משהו שבדברים אחרים אנחנו מאוד מאוד רגילים כן לעשות. אני כן יכולה להצביע על דברים שבהורות שלי ידעתי שאני רוצה לעשות ככה, אבל לא בדיוק. או שאני רוצה לעשות ככה, אבל בשינויים כאלה וכאלה. ובאמונוגמיה אנחנו ממש לפחות עדיין כרגע ואני מאוד מקווה שזה ישתנה, זה משתנה, אני חושבת, תוך כדי שאנחנו מדברות על זה, וזה כן, יש הרבה יותר נראות ודיבור על זה בחברה, אבל זה עדיין מאוד מאוד רחוק מהנורמה, לראות כל מיני מודלים של משפחות המונוגמיות. משפחות במובן המאוד רחב, זה לא חייב לכלול תא משפחתי כמו שאנחנו מגדירות אותו בקודים חברתיים, אלא מה שהאנשים שמרכיבים את התא המשפחתי הזה מגדירים כתא משפחתי. זה יכול לכלול ילדים וזה יכול לא לכלול ילדים, וזה יכול להיות מורכב באמת תאים קטנים וגרעיניים עם הרחבות, כמו שבמשפחה המסורתית אנחנו מתייחסים למשפחה גרעינית ומשפחה מורחבת, אז גם בתאים המונוגמיים או פוליקולות אנחנו יכולים לראות ממש את הגרעינים של הדברים האלה ואיך הם מתרחבים והם גדלים.
גם חשוב להגיד שכשאין לנו, יש פה כמה דברים, גם אין לנו מודל מגוון של עוד אופציות איך אני יכולה לבנות את החיים שלי באופן שיעשה אותי מאושרת, וגם אנחנו חיים בחברה ששמה את האושר של האינדיבידואל על עצמו, ואז הרבה פעמים מה שקורה זה שאם אני מתוסכלת, אם אני לא מאושרת בחיים הנורמטיביים שאולי בניתי לעצמי, אני נוטה להאשים את עצמי. למה אני לא יכולה להיות מאושרת בעבודה הזאת, במערכת היחסים הזאת, באימהות הזאת, כמו כשאמרו לי שהיא אמורה להיראות? ואנחנו נוטות לקחת את זה על עצמנו, כי אין לנו הרבה פעמים את הסימן של חכי, יש עוד מסלולים, אולי במסלול אחר יהיה לך יותר טוב. ואז זה פשוט להיאחל מבפנים, במקום, בתקווה, הדבר הזה גורם בסופו של דבר להגיד פאק איט, ואני הולכת עכשיו לגלות בעצמי מה עושה לי אושר, אני לא צריכה להתאים את עצמי למה שאומרים לי שעושה אושר. אבל חלק מצמצום של מגוון אפשרויות חיים לגיטימיות ומסלולי חיים שיוצרים אושר, זה תסכול לאנשים שלא מותאמים לדבר הזה. ואני אומרת תסכול ברגש הכי פחות נורא שזה יכול להיות, זה יכול להוביל לדברים הרבה יותר גרועים מרק תסכול.
אני חושבת שבהקשר הזה, שוב, זה, אולי אני קצת סוטה מהנושא, אבל מה ש... העניין הזה של באמת להפנות את האצבע המאשימה כלפי עצמנו, זה ממש תוצר של חברה שהיא מאוד ממוקדת ניאו-ליברליות ואינדיבידואליזם, באופן שממש חותר אקטיבית גם תחת הקמה של משפחה המונוגמית, במובן שמשפחה המונוגמית כמעט בהגדרה מכילה איזושהי ערבות הדדית, איזושהי סולידריות שמתחלקת על פני מספר אנשים, ובחברה שאת ואני גדלנו בה, יש איזשהו קידוש של עצמאות, עצמאות כלכלית, ועצמאות כאילו של להיות self-sufficient בכמה שיותר מובנים, ושאם אנחנו לא מגיעות למצב כזה, אז לא התאמצנו מספיק, או לא עשינו מספיק. זה בעיה גם כי זה מוביל לתסכול ולקשיים מנטליים, אבל גם כי אין לזה צורך, ואני חושבת שגם מבחינה, לא רוצה לקחת את זה רחוק מדי, אבל כן, מבחינה ערכית, מוסרית, אני חושבת שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה גם באיזושהי ערבות הדדית, ובאיזושהי חלוקה של ה-sufficiency הזה, על פני מספר אנשים, כי אם אני עוזרת לך ביום אחד, אז את יכולה לעזור לי ביום אחר, ואפילו לא באופן שהוא מאוד מאוד כזה מסע ומתני, אלא פשוט באופן שהוא עמוק יותר, ושברור לשתינו שאם אנחנו עוזרות אחת לשנייה, אז לשתינו יהיה קל יותר. וזה משהו שאנחנו שומעות, או אני חושבת שנגיד במערכת החינוך כן מדברים על זה בקטע של בואו נעזור לחברים, אבל זה תמיד על פני השטח. ובסופו של דבר, המסרים שאנחנו מקבלות, תמיד להחזיק את עצמנו. ולהיות מסוגלות להחזיק את עצמנו באופן הכי אינדיבידואליסטי, וזה פוגע בכולנו.
אני אגיד שגם ברמה המוסדית, אני לא רוצה להישמע להביע פה כוונות כאילו זדוניות, אבל הרבה יותר קל להסדיר אותנו ולשלוט בנו, כי אנחנו לא בתקשורת וביחד ובתמיכה עם אנשים שאכפת להם מאיתנו. זה הרבה יותר קל כשיש רק פלוס אחד אחד לדעת לכתוב בתעודת הלידה או תעודת הנישואים, כשיש רק שני אנשים. מה עושים כשיש ארבעה אנשים? את מי מותר לקחת לחול ברילוקיישן? כאילו זה עושה סיבוכים מאוד קשים לממסד. שפתאום אנחנו לא יודעים להגדיר בדיוק ואין שם למערכת היחסים. עכשיו זה מעגל, כן? כי אם יפתחו את האופציה ויתנו לזה לגיטימיות, אז הפתרונות יימצאו. אבל זה הופך את זה למבולגן. וככה קשה לספור אותנו ולסדר אותנו.
בעיקר מערכות גדולות, וככל שהן יותר גדולות זה יותר נכון לגביהן, הן אוהבות יציבות. ויציבות בהקשר הזה, הרבה פעמים זה איזשהו יופמיזם לשמרנות, כי ככל שאנחנו רוצות לשמור על יציבות של המערכת, אז זה מונע מאיתנו לעשות בה שינויים, והשינויים האלה הם בדרך כלל, או הרבה פעמים יכולים להיות לכיוון של אינקלוסיביות, של לכלול עוד צורות של משפחות, עוד אפשרויות. אז כן, המערכת לא אוהבת שינויים.
אני עוצרת רגע את הפרק כדי לספר לכם מה אני עושה בספטמבר 2023. כן, זה רלוונטי גם אם זה פרק ישן. בחודש ספטמבר יתחיל האתגר אומרת כן לעצמי, המסע לרצונות שלי עובר דרך הלא לאחרים. מדובר בשלושה שבועות בהם נחקור את היחסים שלנו עם להגיד לא, להציב גבולות ולהגיד לעצמנו ולרצונות שלנו כן. אם את מישהי שקשה לה להגיד לא, לא עכשיו, לא ככה, זה האתגר בשבילך. אנחנו נחקור מה קשה ומפחיד בלהגיד לא, איך הקושי להגיד לא משפיע על החיים שלנו. אנחנו נאסוף כלים ואומץ לומר לא, ונתאמן על להגיד לא בנעימות. ומתוך הלא, נחקור גם איפה הכן שלנו והרצונות שלנו. שלושה שבועות, בתחילת ספטמבר, שישה לייבים, תרגילים ואימון לומר לא, תמיכה של קבוצה של נשים שעושה את אותו הדבר, קבוצת הפייסבוק על כל התכנים שבה תהיה פתוחה עד סוף אוקטובר, כך שיהיה זמן להשלים הכל, גם אם לא הספקת בלייב. אני אשים לינק בתיאור הפרק ואת מוזמנת לפנות אליי בכל שאלה. גברים ואבינריותים, אתם מוזמנים להפיץ לנשים בחייכן שצריכות כזה תהליך. ועכשיו חזרה לפרק.
טוב, השאלה המקורית שכמובן נסחפנו למחוזות אחרים וזה מעולה, היה מה כדאי לדעת לפני שמתחילות. ובא לי להתעכב על זה עוד קצת בגלל שאני חושבת שזה חשוב, ודברים שעולים לי זה שזה בסדר ללכת לאט. כשמתחילות כל דבר, זה בסדר לבדוק את השטח, זה בסדר לא לדעת, זה בסדר להיות מבולבלות. זה בסדר עוד לא לעשות שום דבר, רק לחקור כזה, נראה לי שזה דבר שמעניין אותי בחיים שלי, בואי נחקור את זה. בלי שזה אומר שמשהו בי לא בסדר, כלומר זה שאני מגלה על עצמי משהו, לא אומר שאני חייבת ישר לקפוץ לפעולה.
נכון. אני חושבת שזה נכון, כאילו גם אם אנחנו מדברות על איך להתחיל, או מה עושות כשמתחילות לחקור המונוגמיה, אבל גם בתוך זה, זה נכון לגבי כל קשר מחדש, והרבה פעמים, חלק מהעניין גם של מה שכבר דיברנו, שהעניין הזה של להגדיר את הגבולות של מערכת יחסים, בעצם זה שאנחנו עושות את זה בכל מערכת יחסים מחדש, אז בעצם גם אם אני כבר שש שנים בתוך המונוגמיה, אז עכשיו לפני חצי שנה התחלתי קשר חדש, ובעצם יש שם המון דברים שהם מאוד ייחודיים לקשר הזה ושלא חוויתי אותם קודם, ואותם אני צריכה לעשות צעד צעד ולבדוק כל הזמן איך אני מרגישה מול הדבר הזה, ואיך פרטנרית אחרת מרגישה מול הדבר הזה, ועוד פרטנרית מרגישה מול הדבר הזה, ולבדוק איך אנחנו מסתדרות ואיך אנחנו רוצות שזה ייראה. אז כן, אני ממש ממש מסכימה עם ללכת לאט ולחקור והמון המון הסתכלות גם אישית וכזה חקירה אישית של איפה אני מול זה והאם זה נוח לי, האם זה מרגש אותי כי זה חדש, אבל בעצם אולי זה גם מפחיד, ואם זה מפחיד, אז האם זה מפחיד טוב או מפחיד שאולי לא בא לי לחקור אותו, וזה גם לגיטימי להגיד, אוקיי, זה יש פה משהו שאני עוד לא מוכנה לחקור, או לא דווקא עוד לא, אולי בכלל לא מוכנה לחקור. וכמובן, בתוך כל הדבר הזה של החקירה העצמית, אז גם המון 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 תקשורת, ולראות איך הבן אדם הנוסף מרגיש, ואיך קשרים אחרים שיש לי מול הדבר הזה. ובהקשר שלי, אם אני כבר קצת נתתי את הדוגמה הזאת, אז מבחינתי חלק מאוד מאוד משמעותי מהקשר החדש הזה, היה גם לתקשר את הדבר הזה מול הילד שלי, במובן של, אוקיי, איך אתה מרגיש עכשיו כשיש בעצם עוד בן אדם משמעותי בחיים שלי, וזה משפיע גם על החיים שלך, עכשיו אתה תפגוש את הבן אדם הזה יותר, או אולי בסיטואציות אחרות אולי לא תפגוש אותו, אבל כן תשמע עליו, אולי הוא יגזול מתשומת הלב שלי, ויש פה עוד כל מיני דברים שהם נלקחים במכלול, שהם נכונים לכל מערכת יחסים חדשה. וזה כמובן גם כשאנחנו עושים צעדים ראשונים באמונוגמיה, והכל נראה לנו נוצץ ומבריק.
אחד הדברים שיש לי פה בכוכבית, שבטח אולי ניגע בו, זה שלא כולם קדושים, לא הכל כיף, ושזה אחד הדברים שצריך לדעת, שבני אדם הם בני אדם, ורגשות הם רגשות, ופוגשים אותם בכל מקום, אז אני כזה שמה את זה כוכבית, כי אני ארצה לחזור לזה, אבל אני חושבת שהדברים האלה, זה שבעצם לדעת שהדבר שבו אני צוברת ניסיון, לא בהכרח פרקטיקות, כי פרקטיקות חדשות יכולות לצוץ. זה איך אני מתקשרת מול עצמי, איך אני מתקשרת מול אחרים, איך אני מזהה את הרגשות שלי ואיך אני פועלת, או האם אני פועלת על פי הרגשות שלי. אני חושבת שאחת הלמידות המאוד חזקות שלי הייתה שלא על כל רגע שאני צריכה לפעול, ואם אני מאוד מאוד כועסת, אז סטופ כדור הארץ, לא לדבר עם אף אחד שנייה עד שאני מבינה מה קורה שם, ואז לפעול, גם למידה. שהייתה מאוד חשובה. אז אני חושבת שבאמת הדבר שבו אנחנו צוברות ניסיון זה איך לפגוש את עצמנו ואחרות בסיטואציות חדשות, רומנטיות או לא רומנטיות או מטמוריות, בכל מיני מפגשים, והבנה גם שזה לא לינארי. זה שעשיתי איזושהי למידה לא אומר שאני אצליח ליישם אותה בפעם הבאה שאני פוגשת את הרגש הזה, או סיטואציה שאני חושבת שהיא דומה, אבל בעצם היא לא דומה. אנחנו בני אדם, והתהליך הזה זה לא עכשיו התמחיתי באיך עושים משוואה עם שתי נעלמים, ועכשיו אני יודעת. זה מלוכלך במובן הרגשי של צפים דברים כל הזמן מחדש.
לפעמים בעוד מובנים.
מה זאת אומרת?
לפעמים זה מלוכלך בעוד מובנים. את רוצה רגע להסביר מה זה מטמורית?
מטמורית זה הפרטנרית של הפרטנרית.
כן.
האנשים האהובים בחייהם של האהובים שלי.
שזה כמו פרטנר אין לא.
כמו פרטנר? אין לא. כן, נכון, ואני אגיד שזה התיאור, זה לא אומר כלום על טיב הקשר, זה יכול להיות קשר שמכירות, ויכול להיות קשר שלא מכירות, ויכול להיות קשר שמחבבות אחת את השנייה, או לא מחבבות אחת את השנייה, כל מיני דברים יכולים לקרות בתוך התיאור הטכני הזה.
כן, זה נכון, בגלל שאמונוגמיה, לפחות כרגע, היא עדיין המסומן, השונה, החורג מהנורמה, אז יש איזושהי נטייה כללית כזאת, וגם כאילו גם אני נפלתי בזה כמה פעמים, לראות בכל אנקדוטה או בכל דבר שקורה במסגרת המונוגמית בתור איזשהו ייצוג של המונוגמיה. ואני אתן דוגמה של אם פגשתי או אם התחלתי לצאת עם מישהו, עם פרטנר, והתברר שהוא ממש דוש ועשה לי גוסטינג או עשה משהו אחר שהוא לא מגניב, אז זה כזה, טוב, ככה זה גברים פוליומורים, הם פשוט כאלה דושים. עכשיו, יש איזה נטייה לעשות השלכות כאלה על דברים שהם יותר באמת מסומנים. אבל חשוב לי בנקודה הזאת להזכיר שנדמה לי שכולנו, אני מניחה שכל המאזינות גם מכירות איזה גבר או שניים מונוגמיים שהם דושים. אז כאילו העניין הוא באמת, כמו שאמרת, שגם אנשים באמונוגמיה הם עדיין אנשים, והפילוח של אנשים טובים או לא טובים, או כאלה שכן מתקשרים את הרגשות שלהם, וכאלה שלא מתקשרים את הרגשות שלהם, אין איזה צ'קליסט של, אוקיי, צריך לעבור א', ב', ג', ד', בשביל להיות אמונוגמי. וזה אומר ש... כאילו, זה חיובי, זה אומר שכל אחד וכל אחת שרוצה יכולה להתנסות בזה, או לא להתנסות בזה, ללחיות את החיים שלה בצורה כזאת, ואני בעד פירוק של כל מנגנוני גייטקיפינג באשר הם. זה גם אומר שגם אנשים עם דפוסי התנהגות רעילים, או סתם לא מגניבים, או אולי שהם סבבה, אבל לא מתאימים לי אישית, יש גם בתוך העולם הזה או המרחב היכרויות המונוגמיות.
אני חושבת שאחד הדברים שקורים זה שבמונוגמיה לכאורה כשאני אומרת אני רוצה מונוגמיה, מי שמולי מבין על מה אני מדברת, למה אני מתכוונת. עכשיו אני אגיד לכאורה, בגלל שגם בתוך מונוגמיה יש מגוון של מותר לשמור קשר עם האקס, אי אפשר לשמור על קשר עם האקס, מותר שהוא ידידות, אסור שהוא ידידות, מותר להימשך לאנשים ולספר על זה בתוך הקשר או אסור. כלומר, גם בתוך מונוגמיה יש כל מיני סוגים של מגוון, ויש הבנה של בלעדיות מינית ורגשית. אבל כשאנחנו באים למונוגמיה, יש הרבה יותר אפשרויות, ואז יכול להיות שבן אדם הוא דוש, ויכול להיות שפשוט חשבנו שאנחנו מדברות את אותה השפה, אבל, או דיברנו באותה מילים, אבל לא התכוונו לאותו הדבר. בגלל זה מאוד חשוב לשים לב שהגדרות הן מעולות, והן נותנות לי מסגרת, והן עוזרות לי למצוא קבוצת שייכות, אבל אחרי שאמרתי את הדברים האלה, אני חייבת לפרק מול מי שאכפת לי מהם, או מול מי שאיתם אני רוצה לעשות איזושהי דרך, מה הכוונה שלי ומה אני מתכוונת. והרבה פעמים דברים יכולים ליפול שם. אני אומרת שאני רוצה תקשורת טובה, ועבורי זה אני רוצה לדעת מה הבן אדם אכל לארוחת בוקר כל יום, כי זה אומר שאכפת ממני. ולמישהו אחר זה יהיה פעם בשבוע שיחה טובה על הדברים הבאמת מהותיים שהיו בקשר. כן, סתם, שתי אופציות שיכולות להיות שתיים מתוך מלא. אז חלק מזה זה באמת צריך הרבה יותר מילים כדי להגיד מה הכוונות שלנו.
נכון, ויש הרבה יותר... פוטנציאל לאי התאמות, כי גם אם אמרתי שאני רוצה, שבעצם זה שבאמונוגמיה יש לי הרבה יותר נקודות שבהם אני יכולה להגדיר את הגבולות שלי באופן אקטיבי ולא כברירת מחדל, אז יש פה הרבה יותר נקודות עוצמתים שבהם יכול להיות שהפרטנרית הפוטנציאלית רוצה משהו אחר. ואז יכול להיות ששתינו ממש סבבה, אבל פשוט אנחנו מחפשות משהו שונה מהקשר הזה, וזה לגיטימי. פשוט צריך לדעת לעלות על זה ולהבהיר את זה.
ולדעת שלפעמים לא עושים דווקא, פשוט באים ממקומות שונים, או הולכים למקומות שונים. ולפעמים דושים, גם זה צריך לדעת.
נכון. גם דושים לא תמיד עושים דווקא, דרך אגב, פשוט לפעמים הם פשוט, זה דפוס ההתנהגות שהם מכירים, זה לא אומר שאנחנו צריכות לקבל את זה.
זה לוקח אותנו לכיוונים אחרים לחלוטין, אבל אני אגיד שזו נקודה מדהימה, כי בסופו של דבר, אני בעד להבין מה קורה ברמה החברתית, והדפוסים שאנחנו מוסללים אליהם, ואני בעד לדבר על הבן אדם האחר ולהבין מה הפאקים שלו, אבל בסופו של דבר, הגבולות הן הגבולות שלנו, והיכולת שלנו היא להגיד, זה מה שחשוב לי, או זה מה שאני צריכה עכשיו בחיים שלי, או זה מה שאני לא רוצה שיהיה כאן, ולהיות מוכנים, וזה מפחיד, להגיד מה אני רוצה, לדעת בתוכי שזה חשוב לי, לדעת להישאר רק איפה שטוב לי, ולדעת ללכת ממקומות שיכול להיות שהם כמעטים, אבל הם לא בדיוק, או שהם היו פעם טובים, אבל הופכים ליותר רעים מטובים. וזה לא קל, זה לא קל לקום וללכת ממשהו כשאת כל כך רוצה אותו. אבל זה המקומות שבו להכיר את עצמי, להכיר את מגוון האפשרויות, ולדעת שמגיע לי ושמשהו אחר יגיע, ולבחור בעצמי ובאיפה שטוב לי להיות.
לגמרי.
טוב, אז איפה מכירות ואיך יודעות את מי רוצות להכיר, ומה קורה עם כל עולם ההיכרויות באמונוגמיה?
אוקיי, אז נראה לי שכאילו אני לא בטוחה אם אני הבן אדם הנכון לדבר על הספציפית על ההיכרויות, כי אני באופן אישי, מעבר להעדפות כאלה ואחרות, אני גם דמיסקסואלית, שמה שזה אומר מבחינתי זה ש... לא כל כך עובד לי אפליקציות, לא כל כך עובד לי להתחיל עם אנשות במסיבות, או כל מיני דברים כאלה. רוב ההיכרויות שלי ורוב הפרטנריות שלי, ואני אומרת רוב במובן הזהיר, זה אנשים שפשוט הכרתי לא במטרה ליצור איזושהי מערכת יחסים רומנטית או מינית או שותפות לחיים, אלא הכרתי כסוג של חברות שעם הזמן העמיקה, וחלקם קיבלו משמעויות נוספות. אני גם נזהרת לא להגיד שבעצם הקשר עבר מלהיות רק חברות, אני אומרת פה רק במרכאות, למשהו מעבר, כי אני גם לא כל כך מסכימה עם ההבחנה הזאת, ואני לאו דווקא חושבת שחברות נמוכה יותר באיזושהי היררכיה של מערכות יחסים מקשרים שהם רומנטיים או מיניים, אז אני נזהרת מלהגיד את זה. אני פשוט, במקרה שלי, מערכות יחסים שהם קיבלו איזשהו פן רומנטי או מיני, הם בדרך כלל התחילו קודם בתור חברות שהעמיקה וקיבלה גם את הפן הזה.
כן, אני אגיד עליי שחוץ ממערכת היחסים האחת שהכניסה אותי לעולם הפוליאמוריה, לא הכרתי אף אחד או אף אחת באפליקציות. אני יודעת שיש אנשים שזה עובד להם מעולה, זה לא דיס המלצה בכלל, ככה נכנסתי לעולם הזה. לי יצא להכיר שרשור היכרויות בקבוצה שהיא לא הייתה על המונוגמיה, היא הייתה על פנסקסואלים, ביסקסואלים, קבוצה מולטי-משיכתית. כתבתי משהו והוא פנה אליי, וזה היה מוצלח ביותר לזמן שזה היה מוצלח ביותר, ומישהי אחרת הכרתי במפגש חברתי, נקרא לזה. כן, זה בעיקר היה דרך החיים האמיתיים, ואני אגיד אבל שהרבה מההיכרויות, חלקן גם הרומנטיות, לא צריך לקרוא לזה משמעותיות שלי, היו דרך פייסבוק. הרבה מהקהילה נמצאת שם.
גם את ואני מכירות
מפייסבוק. בדיוק. גם את ואני.
זה היכרויות וירטואליות, זה לא באמת.
כן, זה לא... מי זה האנשים האלה מאחורי המקלדת? ובסוף זה האנשים הכי משמעותיים בחיים שלי. כן, אני חושבת שאפשר... אני חושבת שמה שחשוב זה... זה כאילו מבאס להגיד, אבל אפשר להכיר בכל מקום. צריך להיות פתוחות לזה, כלומר, לרצות את זה, צריך לדעת להביא את עצמנו, ולדעת שאם אנחנו רוצות אמונוגמיה, וזה חלק מהחיים שלנו, ויש לנו פרטנריות שהן שם, ואנחנו לא הולכות להוציא אותן בשביל קשר חדש, אז שהאנשים שיוכלו להיכנס, הם יהיו מצומצמים יותר. זה צריכים להיות אנשים שזה מתאים להם, וזה בסדר, כי אני מכניסה לחיים שלי אנשים שמתאים להם להיות בחיים שלי, ולי מתאים שהם בחיים שלי.
כן, וצריך לקחת בחשבון שגם כאילו יכול מאוד להיות, וזה קורה הרבה בייחוד בייחוד בהתחלה, שיהיו אנשים שאולי יהיה חיבור מטורף וכימיה מדהימה, אבל לא מתאים להם המונוגמיה, והם יפסלו על הדבר הזה. וזה גם לגיטימי, כאילו, זה לגיטימי כמו כל סיבה אחרת שבגללה לא מתאים קשר כזה או אחר.
באמת זה מוביל אותי לדבר קצת על מה קורה כאילו מעבר חד, אבל זה מה שעלה לי, שמתחיל קשר חדש, זו התחלה חדשה, גם אם זה משהו שיש לנו בו ניסיון, זו התחלה חדשה. איך אני מתקשרת לשני הכיוונים, גם לפרטנרים שכבר יש לי, קורה משהו חדש, זה יביא שינויים, בואו נדבר על זה, אז מה קורה בשיחה הזאת ואיך היא מתנהלת, וגם איך מתקשרים לפרטנר, פרטנרית שנכנסים, אלה החיים שלי, בואו נראה מה קורה.
זה נראה לי התשובה קצת בגוף השאלה. מבחינתי לפחות, זה בדיוק זה, זה לשבת עם הפרטנרית או הפרטנריות הקיימות, ולהגיד, אוקיי, יש לי עכשיו מישהי חדשה בחיים שלי, וזה מה שהולך לקרות במערכת יחסים שלי איתה, או זה מה שאני רוצה שיקרה במערכת יחסים שלי איתה, איך זה ישפיע עכשיו על מערכת היחסים שלנו, שלך ושלי, ובתוך השיחה הזאת גם להכניס אולי, כאילו לתת מקום לחששות, לקנאה שעלולה לצוף, לחוסר ביטחון שעלולה לעלות. זה גם קצת מחזיר אותנו להתחלה של הפרק עם השפעות של ה-NRE, ואם עכשיו אני נורא 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 נרגשת כל פעם שאני פוגשת את מישהי החדשה, אבל אולי כבר אין לי כזאת התרגשות לפגוש את הפרטנרית המקננת שאני גרה איתה, אז זה גם יכול אולי ללחוץ על נקודות רגישות. זה משהו שגם כדאי להתייחס אליו. וגם עם הפרטנרית החדשה, להגיד, תשמעי, זה, יש לי כרגע כך וכך וכך מערכות יחסים. זה כמה מקום הן תופסות בחיים שלי. ככה וככה המקום אני רוצה לפנות ולהקדיש בשביל הדבר החדש הזה שאנחנו עכשיו בונות ביחד. ובתוך זה גם כמובן את כל הפיינטיונינג הזה שדיברנו עליו קודם, של אוקיי, זה סוג המערכת יחסים שמתאימה לי עכשיו, ובתוך זה גם יכול להיות, וואי, אני ממש ממש בקטע שלך, אבל אין לי עכשיו פניות למערכת יחסים חדשה ולכל שכלול בזה. אז בואי נשמור על קשר, ואולי כשאני אתפנה יותר, אז נצלול יותר לעומק, וכרגע נעשה א' ב' ג', או כרגע נגדיר את זה בצורה מצומצמת כזאת או אחרת, שתתאים לשתינו.
נראה לי שחשוב לי באמת להדגיש, אמרת את זה, אני רק אדגיש, את לתת מקום, ייחוד עם פרטנרים, פרטנריות שקיימים כבר, שכבר יש לנו דרך, לתת מקום לדברים שעולים. כי גם אם הרבה זמן ביחד, וגם אם בנינו ביטחון, או אולי כבר עברנו את זה בעבר, כבר זה לא, כבר נכנסו פרטנריות בעבר, והם עדיין איתנו, הייתה איזושהי פרידה, אבל זה עדיין משהו חדש, והוא עדיין יכול להפחיד, וגם יכול להיות שיש תחושת ביטחון, ויודעים את האהבה הרבה שיש בקשר, ועדיין הפצעים שלנו הם הפצעים שלנו, והדפוסים שלנו הם הדפוסים שלנו, והפחדים שלנו הם הפחדים שלנו, ואפשר למתן אותם, ואפשר לעשות איתם כל מיני עבודה, אבל קשה מאוד למוסס אותם באופן מלא, שכזה כן, הכל באיזי. אז אני חושבת שממש חשוב לתת לזה מקום, כי אם לא נותנים לזה מקום, זה ימצא דרך לקחת מקום. בכל מקרה, אם לא מדברים את זה, אז מתנהגים את זה, אז שותקים את זה, אז עושים פרצופים את זה. כלומר, בכל מקרה כדאי שזה ידובר, וזה גם, אני חושבת שחייבו להגיד שאנחנו מדברות על התחלה, אבל זה לא התחלה, זה ongoing. תמיד דברים כאלה יכולים לעלות, ותמיד שווה לעשות איזשהו צ'קין. זה יכול להיות ברמה הכי טכנית של פעם בחודש עושים שיחת צ'קין, או שזה יכול להיות, זה תלוי בקשר ובכמה לאנשים קל להעלות את הקשיים שלהם, משהו שהוא קורה באופן ספונטני, אבל ממש חשוב להקדיש לזה זמן ולתת לזה מקום.
נכון, אני רוצה גם להגיד, זה כאילו מובן מאליו, אבל הרבה פעמים זה לא, שלתת לזה מקום, זה לא, כאילו, יכול להיות שאצל אנשים מסוימים, עצם המקום לשבת ולדבר על זה, ולתת מקום לעברר את זה, זה כבר עושה הבדל משמעותי בפני עצמו, והמודעות והכל, והרבה פעמים זה לא מספיק, וצריך גם מעבר לזה שאוקיי, שמעתי שיש לך באמת עכשיו חוסר ביטחון מול הקשר החדש שלי, אז חוץ מזה שאני אזכור את זה בראש, מה אני עושה א' ב' ג' כדי מצד אחד לחזק את הביטחון שלך, ומצד שני לא להיעלם לתוך הקשר החדש הזה, וכזה לשכוח אולי, או לא לשכוח, אבל לדחוק למאחורה של הראש דברים אחרים, בזמן שאני כולי באופוריה של פרפרים בבטן והכל. ולפעמים באמת זה כן ידרוש מאיתנו איזושהי עבודה מעבר לשבת ולהקשיב ולהנהן באמפתיה, שזה משהו שלא תמיד שמות לב אליו, ולפעמים אנחנו חושבות שזה מספיק. רציתי להדגיש את זה.
גם לפעמים, נגיד, אני אבוא ואשאל, אוקיי, מה צריכה ממני, מה יכול לעזור, בואי נחשוב על פרקטיקות ביחד, ולפעמים התגובה יכולה להיות, אם אני צריכה להגיד לך, או אם זה רשימה וזה הופך להיות כזה תזכורת בטלפון שלך, אז זה לא אמיתי, אז זה לא נחשב. וצריך כאן לשים לב שאנחנו לא הופכות את זה לאחריות חד צדדית, כלומר, זה לא טכני. אם אני באה ואני שואלת, אוקיי, מה יעזור? בואי נמצא את הפרקטיקות. בואי נמצא איך מחזקות את הקשר ונותנות לך את הביטחון, ועכשיו אני אולי אשים תזכורן בטלפון, אבל אני שמה את המאמץ כי הוא חשוב לי, אז זה לא אמור להיות ספונטני, וזה לא חייב להיות בקריאת מחשבות, זה בסדר שאנחנו נבוא ונבנה את הפרקטיקות שיוצרות ביטחון או אמון, או את מה שלא יהיה שצריך בקשר, וגם חשוב לזכור שזה יכול להיות מתעדכן ומשתנה, כלומר יש שם גמישות, אז בתחילה, כשרק התחיל איזשהו קשר חדש, הייתי צריכה צ'קין או תזכורת כל יום, אבל עכשיו יש יותר ביטחון, יכול להיות שזה כבר רק כל שבוע, או שזה כבר לא הפרקטיקה הזאת, זו פרקטיקה אחרת, ומותר שזה יהיה לא בקריאת מחשבות, וכשאני אומרת מותר, אני אומרת, זה חייב להיות לא בקריאת מחשבות, כי אף אחד לא קורא מחשבות.
וזה יכול גם להתעדכן לצד השני, כלומר, עם קשר חדש שהתחלתי, והוא בגלל שהייתי כולי מושקעת בלפתח אותו ולהיות בו, אז נגיד, אחד הגבולות ששמתי היה, אוקיי, בגלל שזה מישהו חדש, אז עכשיו כשאני איתו, אז טלפון בצד ואני לא זמינה, אז יכול להיות שאחרי תקופה מסוימת שהקשר כבר יותר מבוסס וכבר פחות ההתרגשות והאופוריה וכזה, אז אפשר מדי פעם להיות עם הטלפון, או אפשר להגדיר מחדש שבעצם אוקיי, כן, אני בדייט, אבל אני זמינה אם צריך אותי, כי זה לא דייט ראשון או לא דייט שני, ואפשר לתקשר איתי אם צריך. זה סתם דוגמה קטנה, אבל הדברים הם באמת יכולים להשתנות ולהתעדכן, והם גם לא חייבים להיות שוויוניים. כן. כי אם באמת זה איזשהו קשר חדש, וכשאני מתחילה אותו ואני שמה את הטלפון בצד, ולא זמינה בכלל, אבל אז יום למחרת אני יוצאת לדייט עם הפרטנרית הוותיקה שלי, אז יכול להיות שאני לא אשים את הטלפון בצד, כי אנחנו כבר כאילו באיזושהי שגרה וכזה, ונכון, זה דייט, אבל וואי, אבל הדייט החדש מאתמול שלחה לי עכשיו הודעה, ואני נורא בהתרגשות, ואני נורא בזה, אז אפילו שאני עכשיו, או שאפשר להחליט שלא, אפשר להחליט שאוקיי, דווקא בגלל שזה עכשיו מין דבר חדש כזה שמעורר כל מיני חוסר ביטחון, אז בתקופה הזאת, אני כן אשים את הטלפון בצד, גם כשאני עם הפרטנרית הוותיקה. כאילו, זה יכול להשתנות, וזה יכול להתאים, וזה יכול להיות שוויוני יותר או פחות, אבל בכל מקרה זה חייב להיות מתוקשר, כי באמת, כמו שאמרת, אף אחת מאיתנו לא קוראת מחשבות. וגם אם כן, אז זה לא בהכרח שהיא יודעת גם לשדר את המחשבות שלה החוצה. אז כאילו, כדאי לתקשר את זה.
אני רוצה להגיד משהו על על השוויונית הזאת וגם על הסימטריה, וזה, מדברים על זה הרבה במונוגמים שפותחים בעיקר, אבל זה נכון בעצם כמו שהבאת כאן לכל פרקטיקה. יש לנו את הנטייה הזאת לחשוב שסימטריה יוצרת ביטחון, וזה שוב ושוב מוכיח את עצמו שזה לא נכון. ההדדיות היא מה שיוצר ביטחון, על להבין מה הצרכים של כל בן אדם בקשר, ושאנחנו אנשים שונים ולכן צריכים דברים שונים, זה מה שיוצר ביטחון. זה נכון שאם למשל יש מישהי שרוצה קשר ונוסף ולא מצליח לה, ולפרטנרית שלה כן מצליח, יכולים לעלות פה המון תסכולים שמעלים מפגש של עצמי עם עצמי, על זה שאני אינטרוברטית והיא אקסטרוברטית, על זה שהייתי רוצה להצליח אבל אני ביישנית, על תחושות נטישה או זה שבוחרות בי, מלא דברים יכולים לעלות כשאין סימטריה. אבל אני חושבת שחשוב לזכור שלרוב, אני לא רוצה להגיד שום דבר במוחלטים, אבל לרוב מה שפותר את זה לא סימטריה. סימטריה יהיה פלסטר. מה שעוזר שם זה תקשורת והתבוננות פנימית, ולהבין מה כל אחת צריכה, ולתת את זה. אנחנו לא יכולות להיות ב... שוויון מוחלט אחת מול השנייה, זה לא ייצור שום דבר חוץ מחשבונאות בסופו של דבר.
נכון. זה פשוט לא, לא פרגמטי גם. אם נחשוב רגע על איזשהו הרכב של פוליקולה, שיש בו אנשים מכל המינים ומכל המגדרים, אז סימטריה אולי תהיה לדאוג שלכולן שם יש גביוניות. לצורך העניין. אף על פי שאם יש שם אנשים מכל המינים וכל המגדרים, כנראה שלא כולם שם צריכות גביוניות. ואולי מי שאין גביוניות, אולי צריכה משהו אחר. כאילו, הדגש צריך להיות על התאמה לצורך, ולא על איזשהו דיון שלא רואה את הצרכים.
אחד הדברים שזה דורש, זה לראות את השוני שבנו. אז כאילו שוני בין מינים, או מגדרים שונים, זה לכאורה נורא obvious. אבל כשזה בא לרגשות שלנו, או איך אנשים מגיבים לכל מיני דברים, אנחנו מאוד נוטים להשליך את איך שאני הייתי מגיבה, או מה אני צריכה, למה אנשים אחרים צריכים, או איך הם היו מגיבים, או מה ברור מאליו שבסיטואציה כלשהו אני אעשה, ולכן זה ברור שגם מישהי אחרת תעשה. זה דורש ממש לראות את מי שמולי ואת עצמי, באופן מאוד מזוקק, של כזה, זה השוני שבנו, ועכשיו אנחנו בוחרות להיות ביחד בתוך השוני הזה, ולתת אחת לשנייה את מה שאנחנו באמת צריכות, ולא את מה שאני חושבת שהייתי רוצה שהיא תרצה שאני אתן לה.
זה נכון, אם לתת דוגמה שהיא באמת יותר רגשית, אני יכולה לתת דוגמה אישית מהחיים שלי, שאני אחד הדברים מול אחת הפרטנריות שלי, זה שכשהיא חוזרת, או כשאנחנו נפגשות אחרי מפגש שלה עם פרטנרית אחרת, אני רוצה לדעת מראש אם אני הולכת למצוא עליה סימנים. זה משהו שהוא חשוב לי, זה משהו שאני רוצה להתכונן אליו, ולה זה לא חשוב. והיא לא מרגישה צורך לדעת מראש אם יש עליי סימנים או עדויות לדברים שקרו עם פרטנריות אחרות. אז זה ממש עניין של מה הצורך, ופה זה משהו שבאמת המחיר שלו הוא מאוד נמוך, אבל הוא כן דורש איזשהו משאב מנטלי של אוקיי, זה משהו לשים עליו סיכה, לזכור להגיד בזמן, שזה לא יבוא בהפתעה, כדי שזה לא יהיה יגרום לאיזושהי אינוחות.
כן, וזה לימוד ותהייה, ואני חושבת שגם חשוב להגיד שיכול להיות שלא נצליח. כלומר, חלק מלשים גבולות ולעשות הסכמות ולהביא את איפה שאנחנו ולהכיר בשונות שלנו, זה גם לדעת שלפעמים נשכח ולא נצליח, ונחשוב שאנחנו עושות את מה שביקשו ממנו, והתברר שזה לא בדיוק הייתה הכוונה,
כלומר, פשלות קורות, אנחנו יכולים להתכונן ולשים גבולות וכל הדברים האלה כמה שאנחנו רוצות, ועדיין חלק מהחיים זה לטעות וזה כאב וזה לדרוך אחת לשנייה על הפצעים, ואז הדבר לעשות זה לבחון האם זה קורה כל הזמן, איך אפשר להקטין את זה, איך אני מתנהגת אחרי שעשיתי את זה. כאילו, איך אנחנו צולחות בתוך מערכת היחסים האוהבת הזאת את העובדה שגם ניפגע.
כן, זה ממש חשוב גם לדעת איך להצביע על זה, בצורה שהיא לא תעמיק את הקרע, וגם להתמודד עם זה ביחד, ובאופן שהוא לא יוצא מנקודת הנחה של, אוקיי, טעויות קורות, אין מה לעשות, אלא, אוקיי, טעויות קורות, אבל איך אנחנו נדאג שהטעות הבאה תהיה חדשה, ולא חזרה על אותה טעות.
ותהיה טעות חדשה.
כן, לגמרי.
אין סוף טעויות שאפשר לעשות. אז אני רוצה, אני חושבת שאנחנו עוד מעט נסיים. בא לי לשאול, דיברנו הרבה על כאבים, על המפגש עם המציאות, עם ההסללה, בואי נדבר קצת על דברים כיפים, אז למה אנחנו עושות המונוגמיה? מה אנחנו עובדות בזה? מה כיף בזה? ספרי לי.
המשפחה שלי, לפחות כמו שהיא היום, היא לא משהו שאפשר בכלל להכניס לתוך מבנה מונוגמי. זה לא אומר שזה תמיד היה ככה, אבל כרגע התשובה הכי טובה שלי לשאלה הזאת של למה אני עושה מונוגמיה, זה פשוט כי למה לא? זה טוב לי. זה טוב לי שיהיה לי משפחה אוהבת, שיש לי עם לחלוק את החיים שלי. כאילו, למה לא? נראה לי שזהו.
כן, זה מעניין. את יודעת, עבורי זה... החיים שלי היום... הייתה תקופה בחיי שהיה מונוגמיה, לא היה אפשר להסביר את החיים שלי בלי זה. ועכשיו, מבחינת נראות, לכאורה, כאילו יש לי רק קשר, רק, אני אומרת רק, במרכאות כזה, רק קשר אחד. אבל הקשר הזה, א', הוא מאוד לא אקסקלוסיבי, מינית ורגשית בשום צורה, אין שם שום בלעדיות, אנחנו לא אומרות אחת לשנייה איך לראות את החיים שלנו. אבל גם בתוך זה, כאילו הרבה מהחיים שלי הם ככה אוטומטית, לא בהקשר של מערכות יחסים, בהקשר של מה חשוב לי, של איך אני רוצה לחיות, של איזה שאלות אני שואלת, על איך נראות החברויות שלי. זה פשוט פתח כל כך הרבה דברים, וזה טוב לי, זה עובד לי. אני רוצה לדעת שכשאני פוגשת אנשים, אני יכולה לבדוק מה פוטנציאל הקשר שלי איתם, על בסיס מה שאנחנו רוצות לעשות ביחד בקשר הזה. נעים לי לדעת שהחיים שלי והרגשות שלי והגוף שלי הם ברשותי, כפי ש... כאילו, אני לא יודעת אם אני אגיד אמור, אבל כפי שאמור להיות, או כפי שאני רוצה שיהיה עבור כל האנשים. ואז בתוך זה יכול להיות עוד אהבה ועוד סקס ועוד חוויות ועוד למידה ועוד זמן עם אנשים או זמן לבד, שעבורי זה משהו שהוא מאוד חשוב, שזה גם מתאפשר בתוך זה, ומגורים לבד שהם גם... אני בוחרת בהם באופן אקטיבי, ואני מאוד נעימים לי, וגם, לא דיברנו על זה, אבל חלק מהחיים זה כזה באיזשהו אהב לעבור לגור עם אנשים, וכמי שאני בוחרת, כשאני בוחרת לגור לבד, זה גם כזה אוטומטית מין ערירית כזאת. לא, זה לא הסיפור של החיים שלי. המונוגמיה נותנת לי מקום לשחק עם זה, עם הדברים האלה, ולבחון אותם.
זה נכון. אחד הדברים שספציפית אנרכיית מערכות יחסים, וזה כאילו בכלל ההסתכלות על מערכות יחסים שונות בחיים שלי, לא דווקא דרך הפריזמה הרומנטית או מינית, אפשרה לי ממש לקחת בחשבון את מערכת היחסים שלי עם הילד שלי בתור מערכת יחסים מאוד מאוד משמעותית. לא שקודם היא לא הייתה משמעותית, אבל היא בכלל לא נספרה כמערכת יחסים, זה כאילו איזשהו סוג אחר של משהו שהוא הורות, שהוא גם מאוד מובן מאליו בחברה שלנו, אבל רק ברגע שפרקתי את ההיררכיה של מערכות יחסים בחיים שלי, יכולתי להכניס לתוך המערך הכולל הזה של מערכות יחסים משמעותיות בחיים שלי, גם את מערכת היחסים הזאת, שהיא באיזשהו מקום הכי משמעותית, אפילו שהיררכיה לא היררכיה, אבל כאילו כן, זה המקום שבאמת חשוב לי שהוא יהיה יציב ויקבל את המקום שלו. אז זה משהו שהמונוגמיה נתנה לי באופן מובהק, את ההתייחסות הזאת. כי גם אמרתי משהו על זה שאוקיי, זה מקום אחר שזה הורות, אבל כאילו היחס בין הורה לילד, בטח כשהילד הוא קטן, אז איזשהו, זה נתפס כהיררכיה מאוד מאוד מובנית של כזה, מוגר אחראי, הילד חסר הישע, למי הסמכות, למי האחריות, עכשיו אני לא כופרת באחריות הזאת, אני חושבת שהאחריות, אני חושבת שאולי, אולי במובן הזה אני אפילו יותר קיצונית מהרבה אנשים אחרים, באחריות שאני מייחסת לעצמי בתור הורה, אבל במקומות אחרים, בתוך הקשר הזה, ההסתכלות שלי עליו בתור בן אדם, ולא בתור איזושהי שלוחה שלי, להגשים את החלומות שלי, או להגשים את הציפיות שלי ממנו, זה גם, זה משהו שהוא, הוא לא היה חייב את האמנוגמיה בשביל זה, אבל ברגע שגם את אמרת את זה קודם, על ברגע שאנחנו מפרקות כל מיני תבניות בהיבט אחד של החיים שלנו, אז זה הרבה פעמים מתגלגל כמו דומינו לעוד היבטים, וזה משפיע.
כן. דיברת על האנרכיה, וזה על אנרכיה של מערכות יחסים, שהדבר שהיא עושה זה לא שמה בראש העדיפויות בהכרח יחסים רומנטיים, והיא גם מדברת דומנית על לפרק ולהחליט לבד איזה פרקטיקות נכנסות לכל מערכת יחסים, וששום דבר לא חייב או לא חייב להיות. ואחד הדברים, אם מדברים על התחלות, שזה יוצר, זה שמאוד קשה, אולי אפשר, בואי נראה, אבל מאוד קשה לדבר על התחלה ועל התקדמות, כשמגיעים למערכות יחסים אנרכיסטיות. אני למשל לא רוצה לעבור לגור עם אף אחד, אבל בחברה שלנו לעבור לגור ביחד, זה סממן, סממן של רצינות, סממן של צעד קדימה שמסמן
בדרגנוע,
בדיוק, כן. את חשיבות הקשר. ואחד הדברים שצריך לעשות זה לשאול מחדש, א', מה זה להתקדם, או האם אני רוצה את המילה הזאת להתקדם בכלל בתוך הקשר שלי, אולי מה שקורה זה שאני רוצה להעמיק, או פשוט להמשיך, או לעשות תוכניות קדימה, או פשוט להגיד, אני רוצה אותך בעתיד שלי, אבל אני לא רוצה שנצייר תמונת עתיד ספציפית, כי אין לנו שום דרך לדעת איך היא תיראה. או אולי יש תמונת עתיד ספציפית, אבל היא לא נראית כמו הדרגנוע של מערכות היחסים. וזה יכול ליצור גם הרבה בלבול, הרבה חוסר ביטחון. צריך להבין שזה הדבר שמתרחש, ואז לשאול עליו שאלות.
נכון, זה ממש חוזר לעניין של של המודלים לחיקוי, של איך אנחנו בכלל יכולות לדמיין מערכת יחסים של, אם אני מסתכלת על מערכת יחסים וברור לי שהיא מאוד משמעותית לי ואני רוצה שהיא תימשך ותישאר בחיים שלי, איך אני מדמיינת אותה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חמש שנים, אז גם יש פה איזשהו עניין שהוא, אני לא יודעת כמה הוא מדובר או לא מדובר על 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 הזמניות בכלל של מערכות יחסים, של אם אני במונוגמיה אז תמיד נקודת המוצא היא ש עד עצם היום הזה, עד המוות, עד whatever, וכשאנחנו באמונוגמיה אז אני חושבת שיש איזה הסתכלות קצת יותר ריאליסטית שהיא לאו דווקא משמחת, אבל כאילו שהרבה פעמים מערכות יחסים מסתיימות מסיבה כזו או אחרת, והראייה של זה היא יותר מפוקחת. אבל גם אם נחזור לנקודה שאת העלית, אז אם אני במערכת יחסים שאני מאוד רוצה שהיא תימשך אבל אין לי שום כוונה לעבור לגור עם הפרטנרית הזאת, אז מה זה אומר כשאני מדמיינת עוד שנה קדימה, איך זה ייראה? במה זה יהיה שונה מעכשיו? האם זה יהיה שונה מעכשיו? אם אנחנו לא נעבור לגור ביחד, אז בעצם אנחנו דורכות במקום, או מה המשמעות של לדרוך במקום הזה? לאן הקשר יכול להעמיק, כן או לא. וזה זה משהו שהוא באמת, הוא יש לו את הרגישויות שלו, וזה כן יכול לגמרי לעורר חוסר ביטחון, וגם על זה שווה לדבר ולראות מה עושות עם זה, אם רוצות לעשות עם זה משהו.
אני גם חושבת שצריך להכיר בכך שקשר יכול להישאר זהה או לא להשתנות מאוד ועדיין לא לדרוך במקום. כלומר, צריך להכיר בזה שיש עוד דרכים לעשות קשרים שהן משמעותיות ועמוקות. או להבין שעבורי אין דרך כזאת. ולכן זה אומר שסופם של כל קשרים שלא עוברים לגור ביחד להסתיים. אבל אני צריכה להכיר א' את האפשרויות וב' את עצמי בתוכם. והאם אני, האם זה מתחבר לי או לא. וזו שאלה, אני לא חושבת שכולם, לא יודעת, לא יודעת מה כולם, אבל זה קשה מאוד כשהחברה אומרת לי שיש דרך אחת לעשות, ושהיא זאת שאומרת שיש אהבה אמיתית ומחויבות וכדומה, לבוא ולמצוא דרכים אחרות לעשות את זה.
טוב, מחויבות זה בכלל פרק בפני עצמו, נראה לי.
נכון. מהי מחויבות באמונוגמיה? נראה לי שיש עוד מלא לומר, אבל ש... אם נמשיך, אז אני צריך להיות פה כל הלילה. ולכן אני פשוט אגיד המון המון תודה, ליאורי, על...
תודה לך.
יס, על נקודת המבט, על העמקה, על השיחה המעניינת הזאת שנהניתי ממנו מאוד.
גם אני.
ייי!
תודה על ההזדמנות.
בכיף, ומאזינות ומאזינים יקרים, אתם מוזמנות עם לשלוח לי הודעה, להגיב, לשתף גם אתם את התפיסות שלכם, או מה היה מעניין בפרק, ונתראה בפרק הבא.
כן, תעשו סאבסקרייב או משהו.
תעשו סאבסקרייב. תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז, או באימייל שלי noapodcast@gmail.com. נתראה בפרק הבא!